كول دافيد كول امت هتصدق بها شلوم مش الدرت تخنيوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشاعة شتم أسري وعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشاعة عصار متريم بتدر شل خمشاعة عصار 150 كيلو هرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והנה פותחים את השידור של היום חמישי 18 במאי 2022, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור. לכל הנוגעים בדבר.
מאזינים יקרים, שלום רב לכם. ישראל מצאה את עצמה שוב ושוב בשורה של קרבות על הנרטיב ועל דעת הקהל, בעיקר בזירה הפלסטינית. הצבא הישראלי מחפש כעת ראיה שתוכיח שלא חייליו רצחו את עיתונאית אל-ג'זירה שירין אבו אקלה, שגם אם תמצא היא תשכנע רק את הישראלים. כך קבע העיתונאי הישראלי אור הלר, שכתב כי מותה של עיתונאית אל-ג'זירה שירין אבו אקלה בג'נין גרר ביקורת חריפה ברחבי העולם על הצבא הישראלי ועל ישראל. אור הלר ציין כי זו לא הפעם הראשונה בה ישראל נקלעת למצב הזה, והוסיף כי הדוגמה הבולטת ביותר של המקרים היא הריקתו של הילד הפלסטיני מוחמד אדורה בספטמבר 2000. הילד הפלסטיני מוחמד אדורה בן ה-12 נורה למוות סמוך לאבא שלו בצומת נצרים שבעזה מול מצלמות הטלוויזיה הצרפתית בימים הראשונים של האינתיפאדה השנייה. בתחילה הצבא הישראלי לקח אחריות על הירי, אבל אחרי שבוצע תחקיר ישראל התנערה מכך וטענה שהוא נורה על ידי הצד הפלסטיני. קרב הנרטיב התגלגל שנים ארוכות עד בית המשפט הצרפתי. מאזינים יקרים, עוד דוגמה, במהלך המלחמה על רצועת עזה בשנת 2014, הצבא הישראלי הרג 4 ילדים פלסטינים בחוף עזה, בטיל ששיגר ממלאט, שמפעיליו חשבו שמדובר בפעילי הקומנדו הימי של חמאס. בפועל הילדים שיחקו כדורגל, והאירוע הזה כמובן גרם לגל גינויים נגד ישראל שטענה כי זו הייתה טעות. ובמהלך המלחמה האחרונה לפני שנה חיל האוויר הישראלי פוצץ ומוטט את מגדל אל-ג'לא שברצועת עזה. ישראל טענה שבמגדל שכנו מעבדות של חמאס שעסקו בפעילות מבצעית ושהיא הזהירה מראש ואיש לא נפגע. אלא שהיו בו גם מערכות של כלי תקשורת אל-ג'זירה ו-AP, והעולם התקומם וגינה את הפגיעה בתשתית עיתונאית כולל הבית הלבן. הצבא הישראלי מחפש בכל אמצעי ראיה שתוכיח שהחיילים הישראלים לא הרגו את שירין, אבל גם אם כזאת מצא היא תשכנע רק את הישראלים. בעולם רואים את העובדות. מאז הקמת ישראל יש לה היסטוריה של מעשי טבח ורצח המוניים, כמו בדיר יאסין, קביה או מוזיתון, בית הספר לילדים בחר אל-בקר במצרים, ענבי זעם בלבנון. עד כאן, מאזינים יקרים.
כאן קול דוד, והשעה 4:30. למאזינים שלום, החדשות ועיקרן תחילה. הנשיא אברהים ראיסי הדגיש כי שיתוף הפעולה בין איראן למדינות אמריקה הלטינית תורם לפיתוח הכלכלה לשני הצדדים. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי אספקת המוצרים הבסיסיים שאלה אסטרטגית, והורה למשרד החקלאות להבטיח תוך זמן קצר ביותר את המוצרים הבסיסיים ללא הסתמכות על מדינות אחרות. דובר הממשלה האיראנית התייחס להצהרה של הנציב המיוחד של האום כצעדי האמברגו שהוטלו על איראן אינם חוקיים ומנוגדים לסטנדרטים של זכויות האדם, כאשר אמר כי הצהרה זו מהווה סתירה נוספת לארצות הברית. סולטן אומן הייתם בן טארק הוציא צו מלכותי בנוגע לשיתוף הפעולה עם איראן. מלכ"ל תנועת ההתקוממות האסלאמית הלבנונית חיזבאללה, סייד חסן נסראללה, נשא נאום באמר כי על הבחירות לפרלמנט, ואמר כי השגנו ניצחון גדול. בתוך כך פשלה גדולה לכיפת ברזל הישראלית שירתה טיל ולא הצליחה לירת רחפן בגבול לבנון. ראש הממשלה הישראלי בנימין נפתלי בנט וגנץ, שר המלחמה ושר החוץ יאיר לפיד, אומרים כי יצביעו על ממדים ללימודים ביום שני. בתוך כך ישראל כץ אומר כי הקואליציה עושה דברים שלא נעשו מעולם. בעוד נתניהו האשים את החכים מסיעתו בהפסקת המסע ומתן להעלאת המלגות. החדשות במלואן מקול דוד. הנשיא אברהים ראיסי הדגיש כי שיתוף הפעולה בין איראן למדינות אמריקה הלטינית תורם לפיתוח הכלכלה בשני הצדדים. במהלך קבלת פנים לסגן ראש הממשלה של קובה, ריקרדו קבריסיאס, ביום רביעי תיאר הנשיא ראיסי את היחסים בין טהרן להוואנה כאסטרטגיים וקרא להשתמש ביכולות ולנצל את ההזדמנויות השונות העומדות לרשות שתי המדינות כדי להגביר שיתוף הפעולה בכל התחומים המסחריים, הכלכליים, החקלאיים, הבריאותיים והרפואיים. הנשיא אברהים ראיסי הביע שביעות רצון ביחס לתוצאות הדיונים של הוועדה המשתפת לשיתוף הפעולה הכלכלי בין שתי המדינות, ואמר כי ניתן להגביר את שיתוף הפעולה בתחומי הבריאות והרפואה, כאשר איראן וקובה בהתאם ליכולות שלהן מסוגלות לספק את צרכיהן בתחומים שונים, כולל ייצור המוצרים האסטרטגיים. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי אספקת המוצרים הבסיסיים שאלה אסטרטגית היא, והורה למשרד החקלאות להבטיח תוך זמן קצר ביותר את המוצרים הבסיסיים ללא הסתמכות על מדינות אחרות. במהלך ישיבת הממשלה אתמול התייחס הנשיא ראיסי לצורך לספק ביטחון המזון במדינה, ואמר כי בנוסף לפעילות היומיומית אסור לשכוח את הצעדים הבסיסיים, והוסיף כי הייצור הוא נושא מהותי, מה מחייב הגברת הייצור כדי להשיג תוך זמן קצר ביותר את היכולת לספק את המוצרים שלנו בעצמנו ללא הזדקקות למדינות אחרות. הנשיא קרא לקבלת החלטות שקולות שיהיה ניתן ליישם אותן, וקרא גם להבהרת והסברת התוכניות של הממשלה ביחס לחלוקה שוויונית של הסבסוד כדי להסיר כל חשד, תוך שיתוף פעולה בין הצוות הכלכלי והצוות התקשורתי בממשלה כדי להבטיח יציבות השוק. הנשיא ראיסי התייחס גם להחרפת זיהום האוויר והאבק במחוזות שונים במדינה, במיוחד בחוזסטן, ואמר הפתרון הבסיסי לבעיה הזאת מחייב שיתוף פעולה עם המדינות השכנות. דובר הממשלה עלי בהדרי ג'הרומי התייחס להצהרת הנציב המיוחד של האום כי צעדי האמברגו שהוטלו על איראן אינם חוקיים ומנוגדים לסטנדרטים של זכויות האדם. הוא אמר כי הצהרה זו מהווה סתירה נוספת לארצות הברית. דובר הממשלה בהדרי ג'הרומי ציין לביקור של הנציגה המיוחדת של האום אילנה דוהן באיראן, וכתב בציוץ בטוויטר אתמול כי הנציגה המיוחדת של האום אישרה בתום הביקור באיראן כי הסנקציות החד צדדיות של ארצות הברית נגד איראן עומדות בסתירה עם הסטנדרטים של זכויות האדם ועם החוקים הבינלאומיים, וכי על ארצות הברית לבטל את צעדי האמברגו הבלתי חוקיים נגד איראן. דובר הממשלה קבע כי קביעה זו מהווה סתירה לארצות הברית. במסיבת עיתונאים בטהרן תארה הנציגת האום אילנה דהן את צעדי האמברגו נגד איראן כהפרה של זכויות האדם, והמליצה לממשלת ארצות הברית לבטל את האמברגו נגד העם האיראני בתחומי המזון, התרופות, המים והבריאות. סולטן אומן הייתם בן טארק הוציא אתמול צו מלכותי בנוגע לשיתוף הפעולה עם איראן. העיתון אל-מסאר האומני פרסם כי הצו המלכותי אשרר את ההסכם לשיתוף הפעולה בתחום התחבורה הימית בין ממשלת הסולטנות של אומן לממשלת הרפובליקה האסלאמית באיראן. ראש הארגון לצמיחה מסחרית עלי רזה בימן בק, קיים דיונים עם מנהל חברת הנבוט באומן על הגברת פעולויות התובלה והתחבורה בין שתי המדינות וביניהן לבין המדינות באזור. במנבק ציין למעמד האסטרטגי של איראן ואומן והתייחס להסכמי הסחר החופשי באזור שמגיעים ל-$1.5 טריליון. יש לציין כי חילופי הסחר בין שתי המדינות הסתכם בשנה הכספית שהסתיימה ב-20 במרס 2022 ב-$1.336 מיליארד, עלייה של 53%. מנכ״ל תנועת ההתקוממות האסלאמית בלבנון חיזבאללה סייד חסן נסראללה נשא אתמול נאום בטלוויזיה. זהו הנאום הראשון לאחר פרסום תוצאות הבחירות לפרלמנט הלבנוני, כאשר אמר כי התוצאות הטובות מדגישות את התמיכה בהתקוממות, בשותפות וברצון להיאבק במצב הכלכלי הקשה. מזכ"ל חיזבאללה סייד חסן נסראללה הוסיף כי תוצאות הבחירות דורשות מהשחקנים הפוליטיים לשתף פעולה ולהיות נכונים להתאחד לשם הצלת המדינה. בתוך כך אזעקה הופעלה היום בבוקר בהתנחליות ליד הגבולות הדרומיים של לבנון. כך, על פי מקורות ישראלים שמסרו כי מערכת כיפת ברזל הופעלה וטיל שוגר לעבר רחפן שנחשד כי הוא לבנוני. לאחר מכן התברר כי הירי בוצע לעבר כלי טייס מודיעיני של הצבא הישראלי שפועל בדרום לבנון. המקורות הישראלים טענו כי כלי הטייס חמק מטיל כיפת ברזל והונחת בשלום. אך המקורות ציינו כי המקרה מלמד על פשלה גדולה לטילי כיפת ברזל שלא הצליחו ליירט הרחפן, אף שהיה ישראלי. ראש הממשלה הישראלי נפתלי בנט, שר החוץ יאיר לפיד ושר המלחמה בני גנץ פרסמו הודעה משותפת על הצעת החוק ממדים ללימודים. הם אמרו כי ביום שני נביא למליאת הכנסת את ההצעה להצבעה שמית. כל הלוחמים המשוחררים בני משפחותיהם יוכלו לצפות בשידור חי בחברי הכנסת של הליכוד. הם הוסיפו כי הם קוראים לחברי האופוזיציה לשים את הפוליטיקה בצד למען החיילים והחיילות. חבר הכנסת ישראל כץ מהליכוד התייחס להצבעת הליכוד נגד חוקי הקואליציה בהם תוכנית ממדים ללימודים, ואמר כי כשר האוצר בתקופת הקורונה הצעתי את החוק במימון של 100% ולא בשני שליש כמו שהם רוצים. אני רואה בחומרה שיש להם תקציב למנסור עבאס, אבל לא לזה, על פי טענתו של ישראל כץ, שהתייחס גם לאפשרות שהשר במשרד המלחמה מיכאל ביטון יערוק מהקואליציה, ואמר הוא בא מהפריפריה ואומר את דעתו הקנה וישר חושדים בו. הוא נאבק על העמדות. הקואליציה הזו עושה דברים שלא נעשו מעולם בשביל ההישרדות, דבריו של ישראל כץ מהליכוד. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד. כאן קול דוד, מאזינים יקרים, עכשיו נעבור מהחדשות לבין החדשות. ממשלת ישראל קיבלה החלטה באוקטובר 2021 על תוכנית החומש לצמצום פערים בחברה הערבית, תוכנית שזכתה לשם תקדום, התקדמות. ארחיב בהחלטה שיסמן פוטנציאל להתקדמות בנוגע לערים המעורבות, קבע כי הרשות לפיתוח כלכלי ומשרד ראש הממשלה יגבשו במשותף הצעה לתוכנית רב שנתית ליישובים המעורבים במטרה שתובא לאישור הממשלה תוך 150 ימים מיום קבלת ההחלטה. חמשת החודשים שהקצתה הממשלה לגיבוש התוכנית חלפו, אבל התוכנית טרם הובאה לאישור הממשלה. בתשובה לשאלה, האם הסיבה נעוצה במי שהופקדו על המשימה לא עמדו בלוח הזמנים? כתבו נסרין חדד חג'יחיה ועודד רון כי התשובה היא שלילית. מבנה, הייתה עבודת מטה רצינית, אז מהי הסיבה? מהי הסיבה לכך שהתוכנית טרם יצאה אל הפועל? ניתן לשער כי חוסר היציבות הפוליטי הוא זה שמסכל את הבאת התוכנית אל שולחן הממשלה. עובדה שצריכה לעורר דאגה בקרב כלל הציבור, שכן היא תומנת בחובה סכנה לחוסר יציבות משמעותי יותר מכפי שרואים, שעלול להתבטא בהתפרצות נוספת במוקדם או במאוחר. גורמים רבים, לרבות לאומיים ופוליטיים, הביאו להתלקחות אירועי מאי 2021. עם זאת, אסור להתעלם, כך כתבו, מהמצב החברתי הכלכלי הקשה המאפיין את התושבים הערבים בערים המעורבות, שמצמיח הרגשות של עוינות וגודע את תקוותם של הערבים לעתיד. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל חשפה כי 44% מהילדים הערבים בערים המעורבות נמצאים מתחת לקו העוני, ב4 יותר בקרב ילדי היהודים בערים המעורבות. בחמש השנים האחרונות חלה מגמת עלייה בהיקף העוני, לעומת ירידה משמעותית בקרב היהודים באותן הערים. מי שתולה את עיניו במערכת החינוך הערבית המקרטעת, בתקווה שתחלץ את הילדים הערבים העניים ממעגל זה, צפוי להתאכזב. ברוב הערים המעורבות, למעט חיפה ותל אביב יפו, מערכת זו מופלית לרעה על ידי משרד החינוך. ביחס למערכת החינוך הערבית, פער תקצוב של כ-20%. במציאות זו אין פלא שגם בוגרי מערכת החינוך הערבית אינם משתלבים בהשכלה הגבוהה ובשוק העבודה. זאת לצד מגמה נוספת מדאיגה, העלייה בשיעור חוסר המעש שנרשמת בקרבם. היכן יהיו בני הנוער והצעירים הערבים הללו? מי יאמץ אותם אל חיקו? ככל הנראה, ארגוני הפשיעה. וכשי תוצת אש האמותים, התשובה ברורה מאליה. הניסיון לנתק את הקשר בין מפלס העמותים למצב החברתי הכלכלי לא רק שמעורער, אלא מעכב את הטיפול בפעיה זו כדי לצמצם את הפערים החברתיים הכלכליים והטכנולוגיים בקרב הערבים. לכן, בעל רקע זה, נסרין חדד חז'יחיה ועודד רון סיכמו כי תוכנית החומש בנושא זה איננה מושלמת, ו-300 מיליון השקלים שהוקצו בה לטובת העניין בוודאי אינם מספיקים. לכן הממשלה נדרשת לאשר את התוכנית הרב-שנתית לערים המעורבות חרף האתגרים הפוליטיים. כאן קול דוד, מאזינים יקרים, גם בחדשות של היום, ראש האופוזיציה, ראש הממשלה הישראלי לשעבר, בנימין נתניהו, האשים את הח"כים מסיעתו בהפסקת המסע ומתן להעלאת המלגות. והסנגור במשפטו של נתניהו מאשים את פלבר בשינוי גרסה. גם הסדר טיעון ראשון בפרשת השוחד של דוד ביטן מהליכוד. בשביתת הרופאים בישראל חל במחאה על האלימות נגד צוותי הרפואה. שר הבריאות הורוביץ ידרוש עמדת שיטור במוסדות הבריאות. מאזינים יקרים, עד כאן תמו שדנו ליום. נשוב להשתמע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד.